בטלגרם של הערבים, יש את דברו על אקספרס, יש כל מיני דיווחים כזה על מה מדינות ערב עושות, מה החברים שלנו עושים, כל החברי האנטישמיה. בקיצור, מדווחים שהם כולם, כל הראשים של החמאס והג'יהאד והרשות הפלסטינית וזה, והם כולם כאילו מתאספים בקהיר. אני מסתכלת על הידיעה הזאת ואני כזה, המוסד, זה הזמן שלכם, חברים. הם כולם במקום אחד, זה הזמן. עכשיו, קיריל עם הרקע הביטחוני שלושי הבריא לא הבין את הבדיחה. אז הוא מתחיל להסביר לי שכולם כאילו, הוא מתחיל להסביר, תראי, הם במלך חלקם שטאפים של, משטאפים שלנו, ופה, ושם, ונכנס לי כאילו לכל הזה.
זה כמו ש...
לא, אתה הורס את הבדיחה, אתה הורס את הבדיחה.
זה כמו שאת מספרת בדיחה לאמא, ואז מקבלת הרצאה על החיים.
בדיוק כזה, בדיוק כזה. אני לא יכולה לספר לו שום בדיחה שקשורה למשהו בביטחון ישראל, כי אני מקבלת...
הרצאות.
נאום שלם. כאילו, התחלה, אמצע, סוף, סיפור. ואני כזה, לא, לא, זה בדיחה, זה בדיחה. די.
צוחקים וממשיכים מעלה.
לא אכפת לי שזה לא מתאים מציאותית. תצחק, תגיד, וואו, את גאון קומי, ותמשיך הלאה. זה כל מה שאני מצפה.
זה מינימום שמבקשים בניסויים.
אני לא ממליצה לאחד להתחתן. זו המסקנה שלי. אני סיפרתי לך שהוא שכח איך קוראים לי.
לא. מה?
קיריל מדבר עם בן דוד שלו. ואני אומרת לו, כאילו, תמסור לסיימון דש. כזה, סי, יש לך דש מ... דש. ככה, הוא פשוט נתקע. ואני פשוט בצעקות, שכחת איך קוראים לי?
שיפתח את הספח בתעודת זהות. אנדר...
פשוט
ספאוס.
וזה לא היה לי brain fart. זה בדיוק זה. שכחת איך קוראים לי.
תראי, יש כל כך הרבה שנים של נשואים. יש לכם כבר את הארבע, לא? באוקטובר. נכון?
לא, אין לנו...
בנובמבר.
נובמבר אין לנו חמש כבר.
כבר חמש? וואי, זמן טס. זמן טס כשנהנים.
אז אני אומרת, כל עוד דני לא שכח את השם שלך, הכל בסדר.
עוד לא.
אין סיבה להתגרש.
עוד לא.
זה גם לא להתגרש, זה כאילו אם את רוצה, תביא בורקסים.
לכאורה. בורקסים לכאורה. בינתיים אנחנו בסדר, אני חושבת.
כמו המים הזה, גבר נורא בשעות הלילה.
בשעות הבוקר. וואו, כל כך.
בשעות הבוקר? לא משנה, כל שעה.
כל שעה. לא צריך להגביל את זה לזמן.
שיהיה מופתע, שיהיה מופתע, שלא ידע מתי זה יגיע.
חד משמעית. טוב, אנחנו... בואי רגע נתעסק בעיקר. לשם כך התכנסנו.
אני מתעסקת בעיקר. בא לי שכח איך קוראים לי.
בואי נעשה אינטרו, כי הרבה זמן לא עשינו. אנחנו מתעסקות בעיקר, את פולי, אני הבאבי, אנחנו חוקרות נושאים היסטוריים, אנחנו חוקרות נושאים היסטורית, יותר נכון. וכמה דברים, קודם כל אנחנו עוד מעט מתקרבות לפרק שלוש שנים, אז גם העליתי כזה בסטורי השבוע, שבוע שעבר, לשאול אותנו שאלות, וגם יש לנו את הטופס של השאלות ותשובות. אז אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול אותנו, מוזמנים, כרגע אין לנו כזה הרבה שאלות, אני חייבת להגיד, כי גם לא פרסמתי איזה מספיק, אני מודה, אבל
אצלניטיוס.
כן, אבל אם לא יהיה לנו מספיק שאלות לפרק שלם, אז נעשה פרק רגיל פלוס לענות על השאלות שיש, או שפשוט תפציצו אותנו בשאלות, אנחנו אחלה גם עם שאלות של טרולים, אם הקשבתם לפרקים מהשנים הקודמות. זה לא מפחיד אותנו בשום צורה. אז אני כנראה אעלה עוד כמה סטורים כאלה, ויש את הטופס, אז אל תתביישו. זה ככה אוברוויו קטן. והפרק שלי היום...
Housekeeping,
כן. הודעות מנהלה. אז יש היום פרק שלי, וככה רציתי להישאר רלוונטית, פלוס מינוס, לא למצב שקורה בחוץ מבחינה ביטחונית או פוליטית או שום דבר כזה, רלוונטית למה שקורה בקולנוע. ברבי.
כי ברבי הרבה יותר מעניין.
מכל דבר אחר שקורה פה.
ממה שקורה שם בחוץ, ואם אתם רוצים יותר פרטים על מה שקורה שם בחוץ, יש פודקאסטים אחרים שמתעסקים בזה.
חד משמעית, זה לא הגזרה שלנו. אז הרעיון לפרק, האמת שכמו שאת מאוד אוהבת, נטלי נתנה לי אותו. אבל זה לא יהיה פרק סבל כמו שאת...
את בטוחה?
זה לא יהיה פרק סבל כמו פרק אסטרולוגיה, אסטרונומיה.
את בטוחה כי כאילו סופר מוקדם. אנחנו מקליטות בשמונה בבוקר, נכון. סופר מוקדם.
אבל זה לא זה אמור
להיות כיף. פתאום את רואה את כל אלה עם הילדים, מוקדם לה בשמונה בבוקר.
כן, קמים בחמש.
אילנה צוחקת עליי כל הזמן. אני עושה כזה, וואי, סופר מוקדם, אני עושה, יש לי פגישה בשמונה. ואז את רואה אותה כבר מגיעה עם הקלשון, אני ערה משש.
שזה עוד יפה, יש אנשים שקמים בחמש וחצי גם להכין אוכל, לארגן את הילד, לקחת כן. לגן.
יש אנשים שבשבע כבר בעבודה, כמו קיריל.
כן, למשל. אנחנו לא בעונש.
זה למה בחרנו לעבוד בהייטקס.
זה נכון. עכשיו ככה. אני אעשה ככה התחלה של סיקור קליל על צעצועים בהיסטוריה, לפני שנצלול בעצם להיסטוריה של ברבי. וזהו, זה נראה לי יהיה כזה סופר כיף, ולא יודעת, תעשי לנו כזה ארט ורוד ושמח ולייף אין פלסטיק.
את יודעת מה הסיפור הכי אהוב עליי על צעצועים בהיסטוריה? שהם היו מכינים פעם צעצועים מאופרת, וילדים היו מכניסים אותם לפה ואז מתים. המאה ה-19, אחלה מאה, הם ידעו מה הם עושים.
אני שמחה שזה מה שכיף לך, לשמוע על ילדים שדוחפים אופרת לפה שלהם.
כי זה במאה ה-19 המאה הכי שווה. הם ידעו מה הם עושים.
חד משמעית.
יאללה, ברבי, ורוד, כיף, ייי.
כן, אני כן אעשה דיסקליימר שלא ראיתי את הסרט עדיין, גם את לא ראית הסרט, כן ראית ביקורות.
אני לא מתכוונת גם.
יופי, אני כן מתכוונת, אבל אין פה, יש פה עובדות על הסרט בסוף, אין פה משהו שהוא ספוילר לדעתי, שהוא לא משהו שאנחנו יודעים כזה מטריילרים באינטרנט וכאלה, אז be aware. בכל מקרה, מאז שיש אנשים, יש גם משחקים. כאילו... זה די הולך יד ביד.
איך עלית על זה?
כן. בהגדרה המדעית שמדברים על משחק, אז מדברים בעצם על איזושהי התנהגות חוזרת ומהנה שנעשית לשם הפעולה עצמה, ולא לאיזושהי שם פעולה אחרת. והיא דומה, אבל לא זהה, להתנהגויות אחרות. ואפשר לזהות אותה גם בממלכת החיות, ובאמת חוקרים מצאו דפוסים של משחק בבעלי חיים שונים, בין היתר בתנינים, שימפנזות ואפילו צרעות. אני בטוחה שגם, כאילו כלב זה המובן מאליו באיזשהו מקום, אבל אני בטוחה שאפילו...
כאילו חתולים גם.
כן, אנשים שיש להם חתולים. אפילו צרעות משחקות.
את יודעת איך נראה משחק של צרעות?
נו.
המטרה של המשחק של צרעות, זה לא למות. לא. אם הצירעה באה לגורון צירעה, ואז היא מלמדת אותו איך לעשות שבץ לאנשים.
זה המשחק.
אוקיי? זה המשחק. וככה הם לומדים להיכנס לבתים של אנשים ולעשות להם שבץ, כי צרעות הם קאנץ. אוקיי? אוקיי? זה משחק של צרעות.
זה נכון. זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת.
עכשיו... אתה מבוסס מדעית.
מבוסס מדעית.
זה נעשה על ידי מחקר אמפירי שביצעתי כרגע, ברגעים אלה ממש.
אצלך בבית.
כן? עכשיו.
לגמרי. עכשיו, למה יצורים בעצם משחקים? אז יש מן הסתם כל מיני תיאוריות, אבל באמת מדברים או על איזה שהם מבחנים לבחינת בגרות, קצת דומה למה שאמרת הרגע, למרות שזה utter bullshit, אבל זה בגדול זה. או לפיתוח של מיומנויות מוטוריות, כמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים לילדים, לתינוקות נותנים להם כל מיני כזה קוביות משחק, או להתאים דברים, כן. כי זה מפתח יכולות מוטוריות. גם אינטליגנציה גופנית גם, קורדינציה, ובאמת גם לשיפור של מיומנויות תקשורת, ומן הסתם, הסיבה הכי פשוטה זה פשוט להנות ולכייף.
כן.
כאילו, לכיף שלנו.
למה לא?
למה לא, אם אפשר. אז באופן טבעי, אחד הדברים שנגזרים ממשחק ושעשוע, הוא בעצם הצעצועים, ולמרות שחלק מהצעצועים התפתחו במהלך השנים באמת, חלק מהם מאוד עקביים באופן מפתיע, בהתקדמות של ההיסטוריה והציביליזציה האנושית. אז זה יכול להיות מקלות ששומשו כמוטות להליכה או לחביתה, או לאיזושהי סקרנות.
לחביתה?
כאילו
לחוות באנשים.
אוקיי. כאילו, לא באנשים, זה יכול להיות גם לחוות בכדור, כמו בייסבול, אבל למשל...
לחוות באנשים. תראי, אם עלת בייסבול...
זה גם משחק.
את יכולה לחוות בהרבה דברים.
יש אנשים שדוקרים לשם ההנאה, כאילו סייף, אז אני לא יודעת, אבל כאילו.
בבקשה. את ראית שיש לנו איזה ילדה בת 14 שהיא סופר ספץ עכשיו בסייף?
שמעתי איזה משהו כזה, כן.
כן, לקחה מקום שני או שלישי במשחקים האירופיים.
כן, והיא לא הייתה אמורה בכלל להגיע כל כך רחוק לפי התחזיות. כל הכבוד.
כן, 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 כל הכבוד.
זה הסיקור הספורט שלנו.
אז הנה, יש, 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 דברים מוצלחים במשחק דקירות.
חד משמעי. אז באמת, חלק מזה זה באמת מקלות, חלק מזה זה הסקרנות של חפצים שמתגלגלים, מה שהוביל בעצם לכדור. אז ככה, כמו שאמרתי, לכבוד הסרט החדש של ברבי, אנחנו נזכור כמה מהצעצועים הראשונים בהיסטוריה האנושית, עד בעצם הגעת הברבי, ואז נתמקד קצת יותר לעומק בהיסטוריה שלה. אז הצעצועים הראשונים, ככל הנראה, באופן טבעי, היו חפצים שליקטו מהאדמה. אין לנו איזה שהם הוכחות או ראיות ספציפיות לצעצועים הראשונים בהיסטוריה, אבל חוקרים משערים שהיה מדובר במקלות ואבנים, עצמות, חוטים, או שילוב של הכל ביחד. ההשערה היא שהחפצים האלה בעצם שימשו כדי לחכות פעילות של המבוגרים, שהיו משתמשים בנשקים לציד. אז זה היה גם בשביל סוג של עזר לאימון של הדור הצעיר, ולמידה על שימור עצמי שהיה אחר כך הכרחי כדי לשרוד בבגרות.
יוני.
כמו שאנחנו יכולים לראות את זה גם...
וחרבות מעץ בתקופה מאוחרת יותר.
כן, למשל, את יכולה נגיד, או לדבר על, אמרנו, מקלות וחוטים, אז חץ וקשת, של הפעם חניתות, ואפשר להגביל את זה אפילו לתקופה של היום, שהיום נגיד יש לך לילדות קטנות, אנשים כבר קונים תנור מצעצוע כזה, שילמדו כן. לעשות מה שהמבוגרים עושים. אז על אותו עיקרון, תקופה היסטורית שונה. סביר להניח שכדורים שנועדו למשחק היו בין הצעשויים הראשונים שנוצרו באמת במטרה של משחק. נמצאו למשל אבנים שהם חצי כזה פרשס כאלה, חצי יקרות יחסית, בצורה של גולות. נמצאו והן מתוארכות ל-3,000-4,000 לפני הספירה. כן, חשפו אותם באיזשהו קבר של ילד במצרים. ובאופן כללי ברחבי הציביליזציה של האזור של מצרים צמחה תרבות פנאי מאוד מפותחת שכללה גם בובות פרימיטיביות, ספורט על בסיס כדורים שהיו עשויים מפפירוס וממולאים בדרך כלל או בבד או בחציר. היו אפילו משחקי קופסה כמו משהו שנקרא סנט, זה סוג של משחק לוח קדום ממצרים העתיקה. אז בעצם התרבות הזאת התפתחה מאוד מאוד פעם. היה לנו גם הצעה לעשות פרק על משחק הקופסה, אבל היום זה פחות זה, זה הנגיעה היחידה שיש לנו במשחק קופסה. עכשיו, עוד צעצוע שבאמת מסמלי הילדות העיקריים של הפעם, הוא האפיפון, ויצא לנו לדבר קצת על האפיפון, אז אני אזכיר את הרקע שלו.
לא זוכרת אפילו שאי פעם דיברנו על אפיפון, אבל בסדר.
תכף אני אזכיר לך. אז באמת חוקרים לא בטוחים מתי הוא הומצא בדיוק, אבל האמונה הרווחת זה שכמעט בוודאות הוא הגיע מסין או אולי מאינדונזיה, בין 1000-400 לפני הספירה. היה לו הרבה מאוד שימושים, בין היתר כלי דייג, עזרי תקשורת ומדידה, מה שבעיקר שימש בקרבות, אבל גם היה מחלטר בעצם כצעצוע, כי זה תמיד נחמד להעיף דברים באוויר.
חלטורה.
כן. מהצד כזה, כשהוא לא היה בקרב, הוא היה גם מחלטר כצעצוע. אנחנו לא יודעים הרבה על הדגמים העתיקים ביותר, כי בסוף אפיפונים לא ממש היו בנויים מחומר שהוא נשמר לאורך אלפי שנים.
ששורד. גם אף אחד כן. לא טרח, כן? זה לא נגיד מה מושים מנייר, אבל אף אחד לא אמר, טוב, בוא נשים ונשמור את
הקפסולת זמן.
הסופר חשוב הזה.
כן, בוא נעשה מזה קפסולת זמן לדורות הבאים. ככל הנראה הוא היה עשוי מנייר או ממשי, ומאמינים שדגמים יותר מאוחרים תוכננו או עוצבו בהשראה של המיתולוגיה, אז כזה, את יודעת, דרקונים וכל מיני כאלה.
כן.
בהמשך, האפיפון, כמו שאמרתי, התחיל ממטרות צבאיות והנאה, ואז הפך לאיזשהו כלי מדעי יותר משוכלל, שגם עזר לקדם את האנושות בחקר האווירודינמיקה של הטייס. וזה בעצם משהו שדיברנו עליו בתעופה חלק א', ככה אני מזכירה לך בצורה מאוד יפה.
כן, יש גם איזה סיפור עם אחד הנשיאים של ארצות הברית וסופה וחשמל משהו.
כן, הגיוני, ברקים
יש, 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 יש שם, כן, כן, יש שם איזשהו סיפור, אני לא זוכרת אותו.
כן, אז באמת שדיברנו גם לא מעט על אפיפונים בתעופה חלק א', ואיך אנשים בעצם התחילו לעוף, אבל לא בזה עסקנן היום, מעניין אתכם, תחזרו אחורה. אבל כן, העיצוב הפשוט יחסית של העפיפונים הראשונים, אפשר לומר שהוא מחזיק מעמד בצעצועים עד היום, כאילו אין איזה משהו סופר מתוחכם שצריך בשביל עפיפון.
אם זה עובד, זה עובד.
אם זה עובד, זה עובד. והצעצוע הבא שלנו הוא היויו, שככל הנראה גם מגיע מסין, והוא התפשט מאוד מהר גם למזרח וגם למערב. יש תיעודים לזה ששיחקו איתו ביוון העתיקה לפחות בשנת 1000 לפני הספירה.
איזה יופי.
כן, הוא היה עשוי מדיסקים שעשוי מאבן, ומאוחר יותר מעץ ומטרקוטה. השם שלו השתנה לאורך ההיסטוריה. חלק, היו כאילו תקופות שהיו קוראים לו בנדלור, ווירלי גיק.
בטח, כן.
כן. בצרפת למגרט, פיינטי פרנש, שהמשמעות של זה בעצם לעזוב את הארץ, וזה היה עם קונוטציה מרושעת שמתייחסת לפופולריות של הצעצוע, עם האצולה הצרפתית, בזמן שהתחילה מהפכה הצרפתית, והם ברחו, אז הם היו, ככה הם קראו לזה, והוא החזיר לעצמו את השם יויו בארצות הברית בשנת 1916 בערך, כשהשם הזה צוין פשוט במאמר של ה-Scientific American על צעצועים שהגיעו מהפיליפינים. ויש מקומות מסוימים שמניחים שיו-יו, הפירוש של זה זה בו-בו בשפה של הטאגלוג. אז זה כאילו המקור של השם. הטאגלוג זה השפה בפיליפינים, אם אני זוכרת.
אוקיי.
וזה ככה הרקע שלי על צעצועים כלליים בהיסטוריה. ונדבר קצת, נתחיל לדבר על בובות. ובובות ככלי משחק, הם היו גם בין הצעצועים הוותיקים והאוניברסליים ביותר מבחינה תרבותית. היו הרבה חיקויים של מיניאטורות של בני אדם שנמצאו בתקופות שונות, מימי קדם בכל רחבי ההיסטוריה. ראינו את זה באומנות, ראינו אותם בטקסי פולחן, ראינו בובות, לבריאות, ראינו בובות כקמאות ואפילו בטקסי כזה מגיה שחורה וקסם, אם מדברים רגע על וודו וכאלה.
אלים וכזה.
בובות משוטים שמגולפות מעץ נחפרו מקברים מצרים שמתוארכים לסביבות שנת 2000 לפני הספירה. וב-2017 נחשפה בובת אבן מגולפת מסבון, אם אני לא טועה, עם גבות ועצמות לחיים בולטות מקבר של ילד קטן.
איזה יופי.
כן. מקבר של ילד קטן בסיביר, שמתוארך לתקופת הברונצה, שזה לפני כ-4,500 שנה בערך.
נחמד, נחמד.
כן, בובות אפילו חצו גם אל ממלכת החיות, כי כן ראו בשימפנזות נקבות צעירות, איזשהו דפוס של טיפוח של מקלות קטנים, שהמחקר בנושא טען שזה לא רק סוג של משחק, אלא גם מראה איזושהי העדפה של צעצועים מבוססת מגדר אצל בני משפחת הפרימיטים, שבעצם שימפנזות נשים היו משחקות, נשים נקבות היו משחקות עם מקלות ומטפחות אותם, שזה ממש מעניין. בובות אנושיות לבשו גם הרבה מאוד צורות שונות, אז היו כאלה שהיו מקולפות מקליפת תירס, מנייר, מחמר, מיתדות. יש לנו את בובות המטירושקה הרוסיות שהן מתפרקות, בובות דרום היפניות, בובות לילי איראניות, לכל תרבות בעצם יש את מה שמאפיין אותה. באמצע המאה ה-19, המאה החישבה, בובות חרסינה עם ראשי חרסינה וגוף שעשוי מאיזשהו טקסטיל, מאיזשהו בד, הפכו למאוד פופולריות באירופה. זה מסוג הבובות שתמיד עשו לי סיוטים. כאילו, תמיד הזכירו לי כזה את אנבל.
לאמא שלי,
יש מלא כאלה.
ארון שלם, מהרצפה עד התקרה, מלא בבובות חרסינה. בלי קשר לזה שיש לה, יש לו שני ארונות של בובות, אם יש לו ספר בובות. אז מי שזה מלחיץ בפני עצמו.
מאוד.
שני ארונות שהם מעוצבים עתיק כזה, וזה ארון ויטרינה, הכל זכוכית. אחד מלא בבובות חרסינה, אלה בכל מיני גדלים, בכל מיני בגדים, צורות וזה. בשני יש שם גם כמה בובות חרסינה, אבל עוד כל מיני בובות שאנשים מביאים לה מכל מקום בעולם שהם מטיילים. פחד אלוהים מסתובב בלילה בבית של אמא, כאילו הוא
צריך לעשות דרך עם העיניים.
כל יום. פחד אלוהים, אני לא יודעת, והיא כזה, יו, זה ממש יפה, איך אני אוהבת את כל הבובות האלה. לא, לא.
זה מזכיר לי, אני חושבת שסיפרתי את הסיפור הזה כבר פעם, אבל כשהייתי ביסודי, יש נובה גוד אחד, שאני כאילו זוכרת ממש ממש טוב, כי זה בדיוק התקופה ביסודי שמתחילים לספר את כל הסיפורי האימה האלה על, על הבובות שמטפסות ובאות לרצוח אותך בלילה.
כן, כן.
ואז, ואז לאותו נובה גוד, אמא שלי קנתה לי בובת חרסינה כזאת, ואני נכנסתי להתקף של היסטריה ובכי סביב הבובה הזאת. ואימא שלי ממש התעצבנה עליי, כי כאילו למה את כפויה טובה? קיבלת מתנה ואת עושה מזה היסטריה, כאילו. ופשוט כאילו, היא נשארה אצלי, למרות שממש לא רציתי אותה, ושמתי אותה על המדף הגבוה למעלה בחדר, ופשוט הייתי ישנה...
כי פחד אלוהים.
הייתי ישנה בפחד שהבובה הזאת הולכת לרצוח אותי בלילה, כאילו.
זוועות, זוועות.
סיפורי אימה של יסודי. בכל מקרה... היצרניות העיקריות של אותן בובות חרסינה בזמנו היו גרמניה וצרפת, ובהתחלה הבובות נוצרו בדמות של נשים בוגרות, אבל בסביבות 1850 יותר ויותר יצרנים התחילו ליצור אותם בדמות ילדים, כדי שבאמת יהיו כביכול מותאמים יותר לילדים. לעתים קרובות היו להם תלבושות ואביזרים שניתנים להתאמה אישית, גם כמו בתים וכל מיני כאלה שתיכולה כזה להלביש אותן. בובות משם ביסק שהיו מכונות ככה בגלל פורצלן מסוג ביסקוויט, ככה קוראים לו, היו נותנות בעצם לגימור של הפנים של הבובות צבע מט, כאילו גימור מט מאוד ריאליסטי, והן נהיו מאוד פופולריות במחצית השנייה של המאה ה-19, ודגמי פרימיום של אותם בובות אפילו היו מיוצרות עם שיער אנושי, כאילו ממש, כן. אז הבובות התפתחו ובאמת התחילו להיות מיוצרות מחומרים פחות שבריריים, כמו תערובות של שרפים, דבק, נסורת, עופרת לפעמים, כמו שאמרת. כן. העיצוב המשוכלל יותר הגיע בתחילת המאה ה-20, כמו בובות בשם קיופאי ובובות ביילו, משהו כזה.
אוקיי.
שהיו להן...
הוא מצלצל מוכר אפילו.
לא. אני חושבת שאם תראי תמונה של זה, אז זה כן יראה לך מוכר, כי כאילו גם רציתי להבין מה זה, וזה פשוט בובות כמו בובות תינוק כאלה. ולביילו היה להם עיניים מזכוכית שהיו נזכרות כשהיו משכיבים את הבובה. אז באמת... עם ההתקדמות בטקסטיל ובפלסטיק, הבובות הגיעו לתפוצה המונית, ופה אנחנו נכנסות בעצם לחלק השני והעיקרי של הפרק. בשנת 1959, כשהברבי של חברת מטל הגיע בעצם סוג של דגם של הדוגמנית האופנה המתבגרת, teenage fashion model כזה, מאוד חשוב היה לציין את זה שהיא הייתה גם בגודל של 28 סנטימטר, כאילו שהייתה בובה יחסית כזה, כבר דגם גדול של בובה שאפשר לשחק איתה, והיא עשתה את הופעת הבכורה שלה בבגד ים, עם פסים בשחור לבן, שפתיים פסוקות, בצבע אדום, אייליינר כבד, וקוקו בלונדיני קופצני.
מאוד סקסי.
אז ברבי... היא הייתה פרי יוזמתה של רות הנדלר, שהיא בעצם מייסדת ושותפה יחד עם בעלה אליות של חברת מטל אינק. בעצם הרעיון לבובה הגיע בהשראה של הצפייה של הבת שלה ברברה, שמשחקת בבובות נייר, שהיו דומות יותר לנשים בוגרות, וכמו שאמרתי עד אותה תקופה, באותה תקופה, יותר נכון, מאמצע המאה ה-19, כבר לא היו מייצרים בובות בדגם של נשים בוגרות, הכל היה כזה תינוקות שמותאמים לילדים. והיא באמת טעתה, למה אין בובה בוגרת יותר לילדים שכבר עברו את הגיל הזה של בובות תינוק וסיפורים לפני השינה? והרעיון של הנדלר ליצור את ברבי הגיע מאיזושהי כוונה שתהיה בובה תלת מימדית, נשית כבר, שאפשר יהיה לעצב ולהלביש אותה בבגדים שונים כמו בובות נייר, כמו שאת כאילו מציירת בובה ואז את מציירת לבגדים ומחליפה כל הזמן. אז על אותו עיקרון רק לא מנייר. והיא הבינה שיש פה איזשהו צורך שלא מקבל מענה בשוק הצעצועים, שמאפשר לילדות קטנות לדמיין את העדית שלהם. בדיוק, יזמית. אבל, כמו שקורה, כשהנדלר שיתפה בעצם את, את בעלה ברעיון, אליוט לא הבין את זה כל כך. הוא לא... הוא אמר לה כאילו שאף אמא לא תרצה לקנות לילדה של הבובה בצורת אישה, כאילו, מה היא תעשה? היא ילדה, למה היא צריכה בובה בצורת אישה? והמתים שלהם בחברה הסכימו איתו. ולפי ההיסטוריון העסקים רובין גרבר, הוא בעצם מצטט פה שהיה להם נוח עם רובי הצעצוע והרקטות, כלי הנגינה וצעצועים קופצניים, והבובה שתיארה רות הייתה התרסה מול הדמיון שלהם. ובעצם צוות מטל אמר לרות לשכוח מזה, ושתשחרר, כאילו הבובה האידיאלית שלה תהיה מאוד שנויה במחלוקת, לא פופולרית, מאוד קשה לייצור באותה תקופה. סייד נוט, היום ברביות אסורות בחלק מהמדינות, כולל איראן, כשגורמי ממשל אומרים שזה ניסיון להגן על הציבור מפני השפעות מערביות, שאחראי ל...
מאוד רע שם במערב.
כן, שזה אחראי לשחיקת ערכי האסלאם.
כן, כן.
אבל... איך בעצם כן...
תמיד אנחנו אוהבים קיצונים אסלאמיסטים.
כן. אבל בעצם איך כן קיבלנו את ברבי, למרות שחשבו שהרעיון הזה מאוד מאוד לא רווחי. אז הנדלר והמשפחה שלה נסעו לשוויץ, ובעצם פגשו שם את הבובה ששינתה את חייהם לנצח. ואני חושבת שזה לא משהו שהרבה אנשים מכירים, אז אני שמחה לשפוך קצת אור על ההיסטוריה. בובה בשם בילד לילי, שלא נועדה לילדים במקור, זאת בעצם בובה שעוצבה על ידי, על פי סליחה, דמות קומיקס פופולרית מאיזשהו צהובון, מגזין בשפה הגרמנית שנקרא בילד. ולילי הייתה סמל
עדיין
מין.
עדיין יש את הבילד.
זהו. אז לילי היא הייתה סמל מין, היא הייתה דמות של גולד דיגרית שנוצרה על ידי...
מה שבדיוק באתי להגיד, זה בובה שלא נוצרה בעיקר לילדים, אני כזה. מחשבה הראשונה שלי.
כן, כן, כן. כן, כן. בדיוק זה. אז היא נוצרה על ידי ריינהרד ביוטהיין, בעצם בקומיקס, והדמות שלה היא הייתה דמות של רווקה שמוכנה כזה להתרועע, אם את מבינה למה אני מתכוונת.
לספק שירותים ליליים.
לספק שירותים ליליים, בין היתר. היא הייתה מוצגת עם גוף קומי מאוד מופרז, חזה גדול, בצורה לא פרופורציונלית. הדמות הוצגה לעתים קרובות בלבוש מאוד דל, והייתה מלווה במשפטי קאמבק חצופים כזה לגברים, עם קונוטציות. למשל מספר דוגמאות. אז בקטע קומיקס אחד, לילי נרדפת אחרי שני אנשי עסקים ברחוב, והיא צועקת להם, אני אצטרך לבקש לפחות מאחד מכם להפסיק לעקוב אחריי. היא אומרת את זה בהרמומיות כזאת בקומיקס. בקטע אחר היא מתוארת בתלבושת טניס מאוד מצומצמת שהרוח נושבת ככה כדי לחשוף את תחתוניה, והיא אומרת, אף פעם לא התעניינתי בספורט, אבל אופנת הטניס החדשה ביותר בווימבלדון נתנה לי פרספקטיבה חדשה. משהו בסגנון הזה.
נהדר.
כן. אז לילי הייתה אמורה להיות קומיקס חד פעמי, אבל היא הייתה כל כך פופולרית שהיא הפכה להיות חלק מאוד קבוע בעיתון של בילד. בשנת 1955, בובות לילי עשו את דרכן למדפי חנויות הטאבק, וחנויות המבוגרים בעולם הדובר הגרמנית. ובעצם בובת לילי הפכה למתנת גג כזה, מאוד פופולרית בין גברים, שגברים היו מובילים אחד לשני. כן.
מדהים.
כן.
מדהים. תמיד אפשר לסמוך, לא משנה באיזה שנה, שהומור של גברים יהיה שלו.
כן, כן.
שהם יאהבו להטריל אחד את השני בצורה שטחית.
כן, אם יש משהו שהוא עקבי בחיים האלה.
זה כמו שלבן דוד של קירי, ליום הולדת 18, כשכל הילדים נהיו בני 18, הם פשוט הביאו אחד לשני במתנה כל מיני צעצועים, עם דילדואים ודברים כאלה, סתם שיהיה מצחיק.
שיהיה בבית, להזיק זה לא יזיק.
כן. שיהיה, אז כאילו על אותו עיקרון.
בגדול, כן. אז בעצם הנדלר הוקסמה מצורתה כאילו הנשית של לילי, לא בגלל הקונוטציה המינית שלה או בגלל השיווק שלה כלפי גברים, אלא כי לראשונה ראתה את סוג הבובה שהיא דמיינה בעצם בעיני רוחה, כאילו היא ראתה את זה פיזית. והיא מאוד אהבה את התלבושות השונות של לילי, ואת זה שהיא שוב בגודל של 28 סנטימטר, שאפשר להשתמש בה ולשחק איתה פיזית והכל. והבובה הזאת הוכיחה שהחלום שלה בעצם אפשרי אחרי הכל.
היא ממש אהבה את הגודל של 28 סנטימטר, הבנתי.
ככה זה צוין בערוץ ההיסטוריה. אז זה בעצם פעם ראשונה.
בטח מישהו כותב את זה, וכזה. מאוד גאה בעצמו.
אז באמת זה הוכיח לה שהחלום שלה אפשרי, למרות שאמרו לה שזה לא ריאלי. ויש פה עוד ציטוט של ההיסטוריונית האומנות קרול אוקמן, שהיא אומרת, הנדלר החליטה להמציא מחדש את הקריקטורה הפורנוגרפית הזו בתור הנערה האמריקאית, The All American Girl. מפה בעצם הגיע
ומפה השראה. הגענו too hot to handle.
בנטו. אז עד מהרה, לילי הייתה בדרכה ליפן עם חוקר מטעם מטל, שהוטל עליו למצוא יצרן, וכמובן שגופה המוגזם מאוד והתווי פנים הוולגריים שלה רוקחו על ידי הצוות העיצובי של מטל, ובסופו של דבר הבובה שהתקבלה, בובת הברבי הראשונה, עדיין הייתה מאוד דומה לבובה המקורית של לילי, גם עם זה שהיא הייתה קצת פחות מוקצנת. וכמו שאמרנו, ברבי הופיעה לראשונה ב-1959, היא הוכרזה בפרומושן שלה כדוגמנית אופנה, והיא הפכה ללהיט מיידי, והאימור של הנדלר עבד, פשוט לא הייתה בובה כמו ברבי בשוק בזמנו, וחלק מהאנשים, כולל היוצר של בובות לילי, ברבי עדיין נראתה מאוד מאוד דומה ללילי.
אז הוא אמר, יש פה תביעה.
וכן, רולף האוזר, שהוא היה הבעלים של חברת הצעצועים שיצרה ומכרה את בובות הלילי, מצטט ככה, כעסתי שראיתי את הבובה הזאת, זאת הייתה לילי שלי עם שם אחר, מה האנשים האלה עשו, הם גנבו לי את הבובה, לא ידעתי מה קרה. והחברה שלו, גריינר והאוזר, סגרו הסכם רישוי עם היריבים של מטל, בעצם בחור בשם לואי מרקס, והם התחילו להשתמש בתבנית הראש של לילי, בעצם התבנית שממנה יוצרים את הבובה, התחילו להשתמש בתבנית הראש של לילי כדי ליצור את מיס 17, מיס 17, שהמטרה שלה הייתה להיות תחרות לברבי,
וזה לא כזה קלית,
ואולי גם בגלל זה הבובה לא כל כך צלחה. ולאחר מכן בעצם מרקס והאוזר תברו את מטל על הפרת זכויות יוצרים, אבל התביעה לא צלחה, ולבסוף זה נגמר בזה שהאוזר מכר את זכויות היוצרים והפטנטים על לילי למטל ב-1964 תמורת סכום קטן מאוד, והחברה של האוזר פשטה את הרגל מהר מאוד אחרי זה, שזה קצת עצוב בשבילו, כי זה באמת כאילו הגיע השראה מרעיון שלו, אפילו אומרים את זה, ובסוף הוא נשאר בלי כלום. זאת לא הייתה הפעם האחרונה שהסיפור של לילי עלה לתודעת הציבור. בשנת 2001, עוד פעם החברה של גריינר והאוזר הגישו תביעה נוספת נגד מטל, בטענה שבפעם הראשונה לחצו עליהם להגיע להסדר בתביעה הראשונה, והם ביקשו תמלוגים על כל בובת ברבי שנמכרה מאז 1964, אבל התיק נדחה. כן, התיק נדחה. אז בסה. אבל הלאה. בעצם עולה השאלה אם ברבי היא באמת חיקוי של לילי, ואליוט בעלה של רות אמר שבאמת, הוא באמת סוג של אישר את זה בשנת 2008, שהוא דיבר עם הביוגרף ג'רי אופנהיימר, שפה זה כזה נהדר כי זה בדיחת ברבי אופנהיימר.
גאה בעצמך, גאה בעצמך.
האמת שזה היה במקרה בתחקיר, זה הסתדר בול. ממש הסתדר לי בול. בקיצור, אז הציטוט של אליוט מאותו רעיון עם הביוגרף, רות רצתה לאמץ את אותו גוף כמו בובת לילי עם כמה שינויים, אז בוצעו שינויים ושיפורים, ובסופו של דבר רות רצתה מראה משלה. היום לעומת זאת מטל ממיתים לדבר על הקשר הרשמי בין ברבי ללילי, הם טוענים שרות קיבלה השראה מצפייה בביתה משחקת עם בובות נייר, ובילד לילי הוכיחה שאפשר ליצור את הבובה שרות חלמה עליה. זה בעצם מה שדובר מטל אמר לערוץ ההיסטוריה. וככה אחרי הבקסטורי המאוד שערורייתי הזה, בוא נמשיך עם הסיפור של ברבי.
לא היו חסרות שערוריות סביב ברבי.
כן. אז השם המלא של ברבי הוא ברברה מיליסנט רוברטס. היא הייתה באמת הבובה הראשונה בייצור המוני.
ויש לברבי שם משפחה?
כן. כן.
טוב לדעת.
גם השם המלא שלה זה ברברה.
שזה הגיוני.
התקף אלרגיה? אוקיי. רגע. פני. אוקיי. אז ברבי הייתה באמת הצעצוע הראשון בייצור המוני בארצות הברית. ילדות קטנות חטפו אותה בטירוף, ובפעם הראשונה לילדי אמצע המאה הייתה בובה שנראתה כמו אישה, ולא ילדה קטנה עם גוף, כאילו, היה לה גוף בוגר, ובאמת, כאילו, לחלום על עתיד.
כן.
יום ההולדת הרשמי של ברבי הוא 9 במרץ 1959, שזה בעצם היום שבו היא הוצגה.
ברבי מזל דגים.
כן, ברבי מזל דגים. וזה היום שבעצם יוצגה לעולם באופן רשמי. הנדלר תמיד ראתה בברבי השתקפות של הזמן עצמו. היא ראתה אותה כבובה שמחקה את הזוהר של כוכבות שנות ה-50, כמו אליזבת טיילור ומרלין מונרו. בשנה הראשונה שלה היא מכרה 300,000 בובות ברבי. בשנה הראשונה שלה. כן.
כל הכבוד.
כן. בובת הברבי הראשונה נמכרה ב-$3 בסך הכל, אבל היום, אם יש לך את הבובה הראשונה במצב שמור, היא יכולה להיות שווה משהו כמו $25,000.
נחמד מאוד.
השקעה לטווח ארוך, מה שנקרא.
כן. כמו קלפים של פוקימון.
בדיוק. במהלך תקופת קיומה, היו לברבי יותר מ-250 קריירות. היא שברה את תקרת הפלסטיק, שהיא טסה לירח ב-1965, 4 שנים.
פגיעה בעצמך?
כן. 4 שנים לפני ניל אמסטרונג בעצם. היו לה הרבה מאוד קריירות, כמו שאמרנו. היא הייתה רופאה, היא הייתה פליונטולוגית, היא הייתה כוכבת רוק. היא הייתה מהנדסת מחשבים.
כל הכבוד.
כן. החבר...
מולטיטאסקינג.
מאוד מאוד. היא הייתה מאוד עסוקה בכמה 60 שנה שיש לה. 70-80 שנה אנחנו כבר. 70 שנה. החבר המיתולוגי של ברבי, קן קרסון, הוצג שנתיים אחרי ברבי עצמה ב-1961. קן נקרא על שם בנה של רות הנדלר, שזה קצת מעניין שהיא קרא לשתי הבובות שהם בעצם...
על שם הילדים.
והם בני זוג.
בני זוג.
רק עכשיו נפל לי הסימון. מעניין. לאחר השקטם, הגיעו הרבה טענות סביב זה שברבי היא רק סמל מין, ובהתחשב בזה שהיא מוססת על בלדי לילי אפשר להבין, כי הקהל היעד המקורי היה גברים.
כאילו אפשר להבין, אבל ברבי יכולה להיות גם סמל מין וגם קרייריסטית. נכון. יכולה להיות מה שהיא רוצה.
והיא הוכיחה את זה.
כי אבל... היא בובה, ואף אחד לא יגיד לה.
נכון.
היא לא תקשיב, היא בובה.
בדיוק. אבל כדי לסתור את הביקורות האלה, וכדי כן לעודד את קהל היעד שהוא יותר ילדים, אז מטל השיקו לה את החברה הכי טובה שלה, מידג' הדלי, שהוצגה ב-1963. זה ככה נותן לכם גם רקע לסרט, מי שהולך לראות את כל הברביות בסרט, אז ככה יהיו פה כמה שמות שיזרקו שהם גם בובות ברבי בעצם, בובות ברבי, ברביות שמוצגות בסרט. אז מי שהוצגה
ב-1963. לכולם קוראים ברבי, אני לא יודעת.
לא, יש לך ברביות שונות, יש לך את ברבי ברבי הבלונדינית, ויש לך דמויות אחרות בתוך העולם, זה מולטיבורס של ברבי אנחנו נכנסות אליו.
לכולם קוראים ברבי.
לברבי יש מולטיבורס.
את אי פעם חשבת שיש ברבי בשם אחר חוץ מברבי?
אני לא, אני כאילו, היו לי ברביות ממש 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 כשהייתי קטנה, כאילו ממש קטנה, אבל אחר כך בובות ברץ הפכו להיות פופולריות, שהם אגב, כל הבובות האלה הגיעו כהשראה מברבי, כן? אבל בתקופה שאני גדלתי ברץ היו פופולריות, וגם בברץ, הם כולם ברץ, אבל יש לך שמות שונות לכל אחת. ולכל אחת יש את הקריירה שלה.
כן, אבל כולם ברץ.
ואת האופי שלה.
זה כמו שכאילו, בברבי, אין, I'm sorry, יכולים להיות לך מיליון ברביות מכל הגוונים והסוגים, עדיין לכולן יקראו ברבי. שלא ישקרו לי עם כל מיני שמות, וירגישו אותם מגניבים ומיוחדות עם השמות הייחודיים שלהם. לא, כולן ברבי.
אז את תגלי פה שלכל הברביות האלה יש עוד שמות.
את ראית את הריל הזה, שהם עושים סצנה מהסרט, היי ברבי, היי ברבי, היי ברבי, ואז הם משנים לה, היי היטלר, היי היטלר, היי היטלר.
לא ראיתי את זה, אבל זה לא מפתיע אותי.
אבל זה אשכרה נראה ככה.
בכל מקרה, אז שנה לאחר מכן, אחרי שמידג' הוצגה בעצם, אז הם נתנו לה גם אחות קטנה בשם סקיפר רוברטס. עכשיו, בגלל שברבי הושקה בעצם כבובת אופנה שהגיעה בלבוש של בגד ים, המטרה של מטל לא הייתה רק לגרום להורים לקנות את הבובה, הם חשבו על השקעה לטווח ארוך, אז בעצם הבובה גם הפכה לסיבה עבור ההורים לקנות לה עוד תלבושות. כי את לא יכולה שהיא כל הזמן תסתובב בבגד ים, היא לא יכולה ללכת ככה לבית ספר.
קפיטליזם.
כן. אז...
אין תלונות. אם יש ביקוש, זה צריך ליצור את הביקוש.
כן. אז חלק מהדברים שהם גם עשו, וזה, ויחזור פה כמה פעמים שאני אגיד שהם היו להם את אותו מבנה גוף, ושכאילו אפשר היה להחליף תלבשות, אז נגיד מידג' וברבי היו מבוססות על אותה תבנית גוף, אז אם את קונה את מידג' את יכולה להחליף ביניהם בגדים, או לקנות כאילו תוספות בגדים ולהלביש אותם איך שאת רוצה. ובשנת 1961, שבעצם יצרו את קן, אז נוצרה בעצם עוד בובה עם קו בגדים משלה שהורים יכולים לקנות, ובתוך כמה שנים לברבי בעצם נוצרו עוד ועוד חברים, בני משפחה, חברים של בני המשפחה, ולכולם היו קווי לבוש משלהם, אז כמובן קפיטליזם. עם הזמן מעגל החברים, כמו שאמרנו, גדל, הדמויות בעולם שלה התפתחו, חלק הופסקו לייצור, חלק נכנסו להיריון, אז אני עושה פה ככה אוברוויו על כמה מהחברים של ברבי, שאולי אנחנו הולכים להכיר מהסרט, אבל בעצם הופסק הייצור שלהם. אז כמו שאמרנו, מידג' הייתה הבובה השלישית בתוצרת ברבי, אחרי ברבי וקן. הם היו באותו גודל, הם יכלו ללבוש את הבגדים אחת של השנייה, היה לה מראה מאוד שונה מברבי עצמה, ויש פה איזשהו ציטוט, אחת החששות שכמה מהאנשים הראשונים שעבדו עבור מטל חששו לגבי ברבי, שהיא עשויה להיות כל כך זוהרת שילדות קטנות לא יוכלו להזדהות איתה. בעצם זה ציטוט של ברדלי ג'סטיס ירברו, שהוא אספן והיסטוריון של בובות ברבי. הם רצו ליצור סוג של חבר פחות זוהר של ברבי, אז הם יצרו את מידג'. ובניגוד לברבי, למידג' היו נמשים, והיא לא הייתה מאופרת באותה עמידה. זה כאילו כמו שעושים לך בסרטים, שכאילו את עושה גלו-אפ מטורף, שכאילו הייתי ילדה כזה חנונית, ופתאום את כזה מהממת.
הורדת את המשקפיים ועכשיו את מהממת.
הורדת את המשקפיים והחלקת את השיער, או שם קצת איפור, נכון? יומני הנסיכה, זה בדיוק זה.
כן, הורדת את המשקפיים ועשית החלקה, זהו.
אז זהו. אז את בן אדם אחר. אז בערך זה מה שעשו עם מידג', נתנו לה נמשים ולא, לא איפרו אותה באותה מידה, אז היא הייתה כאילו פחות זוהרת מברבי. וב-1964 מטל השיקו את החבר הכי טוב של קן, אלן, כדי שכאילו הוא גם צריך חברים. וגם לקן ואלן היה את אותו גודל, הם יכלו לבוש את הבגדים זה של זה. אבל מטל החליטו להפסיק את הייצור של אלן באמצע שנות ה-60, הוא לא שרד הרבה זמן. ואז הוא החיה אותה עוד פעם בתחילת שנות ה-90 כבעלה של מידג'. כן, ובתחילת שנות ה-2000 מטל קיבלו הרבה ביקורות על זה שהם הוציאו גרסה של מידג' שהייתה בהיריון, ולא אהבו את זה, שהם כאילו ניסו לעשות בובה שכזה אינקלוסיב ובהיריון וזה, לא אהבו את זה, ואז זה גרם להורדת פרופיל של מידג' ואלן אחר כך בשוק. אבל בשביל הרלוונטיות, כמו שאמרתי, בסרט שיצא עכשיו, בעצם העלו מהאוב את החברים המקוריים של ברבי וקן, והציגו את השחקנים מייקל סרה, שהיה בעצם שמשחק את אלן, ואמרלד פאנו, נראה לי קוראים לה, לא מכירה את השחקנית, בתור מידג'ה הריונית דווקא, בגרסה ההריונית שלה שהייתה questionable בזמנו. לברבי שהופיע בסוף שנות ה-50, היה מראה וסגנון מאוד ספציפי, אבל באמצע שנות ה-60 האופנה השתנתה, והברבי של שנות ה-50 התחילה להיראות קצת מיושנת. הרבה בני נוער באותה תקופה התחילו להזין ללהקות בריטיות, כמו הביטלס ואופנת המוד שהגיעה מלונדון. אז מטל הגיבו לשינוי הזה ב-1967, על ידי שחרור של בובה בשם פרסי, שהייתה הבת דודה המוד ארן, עם מוד בתוך השם, של ברבי okay. שהגיעה מבריטניה. לפרסי היה גוף רזה יותר מברבי, היא מהר מאוד
דוגמניות של שנות ה-60, כמו טוויגי כזה.
בדיוק, בדיוק. היא השיגה מהר מאוד חברה נוספת בשם קייסי, שגם הייתה באותו גודל כמו פרסי, אז כמו שאמרנו, אפשר להחליף בגדים. מטל הוציאה גם גרסה שחורה של פרנסי, ששופקה כפרנסי הצבעונית. גם השתמשו באותה תבנית ראש כמו בגרסה הלבנה, כן. מבחינה טכנית, זאת הייתה בובת הברבי השחורה הראשונה שמטל מכרו בקף של הברבי, אבל זאת לא הבובה הרשמית הראשונה. נתייחס אליה גם. אז עם ההצלחה של פרנסי, עוד בובות ברבי התחילו לאמץ את האופנה של המוד, גם ברבי עצמה. היא קיבלה פרצוף חדש, ריסים יותר בולטות, תסרוקות חדשות, בגדים יותר גרובים במרכאות לאותה התקופה. כן, הפך לי יותר בף, יותר שרירי. מה שגרם לו לא להתאים יותר לתלבושות הישנות שלו ושל אלן, ואז זה דרש מהורים לקנות בגדי מוד חדשים בשביל כן.
כמובן.
איך אפשר שלא?
איך לא?
ובמקום לשנות את מיג' ואלן, מטל כאמור הפסיק לייצר אותם, החליף אותם בחברים חדשים עם מראה יותר עדכני. ב-68 מטל שחררה את החברה החדשה של ברבי, קריסטי, שהיא בעצם הייתה הבובה האפריקן-אמריקן השחורה, הראשונה באופן רשמי בקף של ברבי, והיה לה תבנית ראש ייחודית משלה, זאת אומרת, כבר לא השתמשו באותה גרסה של הבובה הלבנה בצבע אחר, קצת יותר התאמה מגדרית, לאומנית?
גזעית?
גזעית, כן, זאת. זאת המילה.
משהו כזה.
משהו כזה. כמה שנים לאחר מכן, הוציאו בעצם את ברד, שהיה חבר של קריסטי, והייתה הבובה הגברית השחורה הראשונה, בקף של הברבי. והוסיפו גם בובה חדשה בשם פי-ג'יי, שהייתה לה אותה תבנית ראש כמו של מיג', אבל היא הייתה יותר מאופרת. אז ככה הם בעצם יצרו בובה חדשה. כן, חסכו בעלויות, ופשוט בוא נוסיף לה קצת יותר איפור, והיא תראה כמו בובה חדשה לגמרי. לא כאילו מיג' החליטה להשקיע בעצמה. כן. זה לא כאילו מיג' קמה בבוקר והחליטה להשקיע בעצמה פתאום. לאחר בעצם ההתפתחות של... רגע. עכשיו, אחת מהבובות מוד הפופולרית ביותר בקו הברבי, לא היה ממש קשר ישיר לברבי עצמה, וזה מצחיק כי זה קצת מזכיר את מה שלפני רגע אמרת. בובת הברבי הסלבריטאית הראשונה של המותג הייתה טוויגי.
כמובן.
בהשראת דוגמנית העל, היה לה שיער קצר ובלונדיני, והיא הייתה מאוד מאוד דומה לדוגמנית מהחיים האמיתיים. היה לה את אותו גוף דק כמו פרנסי וקייסי, כמו שאמרנו, ושוב, יכלו להחליף בגדים. טוויגי בעצם הפכה לסלבריטאית הראשונה שהכינו בדמותה בובת ברבי בשנת 1967.
טוויגי.
כן, בהמשך הכינו בובות גם לשר, אודרי הופבורן, דיאנה רוס, ואפילו לג'יי קיי רולינג הוסיפו בובות ברבי. לאורך השנים. מאוד. יש פה איזשהו כאילו סייד נוט על זה ש... אמנם הוסיפו את הבובה של קן ב-61, אבל עדיין היה הרבה מאוד סטריאוטיפים באותה תקופה לזה שבנים לא אמורים לשחק בבובות. ובעצם...
הם לא משחקים בבובות, הם משחקים באקשן פיגרס.
בדיוק.
זה שונה לחלוטין. אקשן פיגר זה לא בובה.
זה נכון.
אקשן פיגר זה לא בובה, ואת לא תגידי להם.
זה נכון. אז בעצם כדי לחצות את המחסום המגדרי הזה של משחקים עם בובות, יצרו את האקשן פיגר, זאת אומרת האקשן, ששופקו בדיוק עבור בנים, וכשזה קרה זה נעשה בצורה מאוד מהירה וסוחפת. ב-64 יצא לשוק ה-G.I. Joe בארצות הברית, הוא הופיע בבריטניה שנתיים אחרי זה, בתור ההגדרה של...
יש בנטפליקס את The Toys That Made Us, אז יש שם פרק על ה-G.I. Joe, מי שרוצה לראות מה הלוז עם זה.
כן. אז בעצם ה-G.I. Joe זה היה... התגובה לברבי עבור בנים, שכאילו אתם לא משחקים בברביות, אבל אתם משחקים באקשן פיגרס. זה בדיוק זה.
זה אותו דבר במיתוג אחר.
כן, כזה בף וחיילים ובנים ו... אוקיי. אז ככה, שני פסקאות אחרונות, ואז אנחנו נקפוץ לכמה עובדות מעניינות, גם כלליות על ברבי וגם על הסרט. אז אם נקפוץ לשנת 2004, עד אז ברבי עברה הרבה מאוד סטיילים, הרבה מאוד שינויים.
הרבה מאוד כלבים אכלו להם את הרגליים מניסיון.
כן, כן. עכשיו, you triggered the memory. You triggered the memory. הייתה לי בובת ברבי. אמרתי, לא היו לי הרבה ברביות, היו לי יותר ברציות, אבל הייתה לי בובת ברבי שהייתה עשויה גם יותר, כאילו פחות פלסטיק, יותר סיליקון, מאלה שאת יכולה לקפל
כן,
להם את הרגליים.
כן, הרגליים היו גומי כאלה, כן, שאת יכולה לקפל להם את הברכיים וזה.
כן, אז אני זוכרת.
זה עושה קליקים. כן, מלחיצים כן.
בדיוק,
כאלה.
בדיוק. אז הייתה לי אחת כזו, שמאוד אהבתי, לפני תקופת הברץ, וסבתא אפילו סרגה לסמלה, הייתה לסמלה ירוקה כזאת, ואז יום בהיר אחד, למזלי הוא לא הוריד לה את הרגליים, אבל פשוט הכלב שלי נתן לה ביסים ברגליים, והיא הייתה פשוט מחוררת. You triggered the memory.
כן, במקרבה שלי, זל, הייתה פשוט היה לקטע, הייתי חייבת להחביא את כל הברביות, כי אחרת פשוט הייתי חוזרת מהגן, וכל הברביות היו מחוררות, כל הרגליים שלהם מחולות.
מעניין כמה מאזינות שלנו עכשיו מזדהות איתנו. למרות שיש לנו מאזינות גם יותר צעירות, אז כאילו אני חושבת שהם אפילו לא, אני לא יודעת, יכול להיות שהם גם שיחקו בברביות.
אולי, לא יודעת.
יכול להיות. אז בעצם ברבי היה לה מראה כזה ביצ'י של, של כזה ביץ' מאליבו וזה בתחילת שנות ה-70. היא ימצא מראה של כוכבת על בסוף שנות ה-70, הפכה לגלם רוקרית בשנות ה-80 ובשנות ה-90. והתחילה ללבוש תלבושות מפוארות כזה עם פייטים, גם קצת יותר מאוחר, היה גם עיצוב של בוב מאקי, אנחנו נדבר על זה, עוד דקה בעובדות המעניינות. אבל ב-2004, ממש לפני יום האהבה, הודיע מטל באיזשהו גימיק שיווקי, שברבי וקן נפרדים.
או לא.
דרמטי, ממש דרמטי.
כן.
לאחר הפרידה, ברבי החלה לכאורה לצאת עם בליין, שהוא היה בובת בוגי אוסטרלית שמטל הוציאו באותה השנה. אבל הקשר לא החזיק מעמד, כנראה בגלל שמטל הפסיקו לייצר את בליין קצת אחרי זה, ובשנת 2011 מטל הודיע שוב ביום אהבה שברבי וקן הלבינו את העניינים וחזרו להיות ביחד.
מאוד מאוד דאגתי.
וואו. טוב, תראי,
לא יכולתי להתעורר בבוקר מרוב דאגה.
אחרי איזה 50 שנה ביחד את רוצה לגוון קצת, וכנראה שבסוף את חוזרת ל-one to love, אין מה לעשות. קצת עובדות מעניינות באופן כללי על ברבי. אז עד היום בובת בוב מאקי, כמו שאמרנו, יש כאלה בהשראת סלבריטאים, אז הוא, הבובה שלו נחשבת לאחד מפרטי האספנות המבוקשים ביותר. יש לו סגנון מאוד מיוחד, אין הרבה, כאילו, לא ייצרו הרבה מהבובות האלה. בובת בוב מאקי גולד כללה 5,000 נצנצים מוזהבים שנתפרו ביד לבובה.
מדהים.
והבובה הזאת בעצם התחילה את השיגעון של ברבי לאספנות. לאסוף את הדגמים הכי הכי מיוחדים וזה.
יש לנו עדיין אצלי בויטרינה שתי בובות ברבי. אבל מהברביות הפנסיות האלה, שבאמת נראות של אספנות, אז אחת קנינו אותה אז בברצלונה לפני כמעט 2 עשורים, שהיא כזאת של רקדנית פלמנקו.
מדהים.
באמת בובה ממש יפה. ואחת שדוד שלי בזמנו הביא מארצות הברית של איזה נסיכת רנסנס כזאת.
תשלחי לי תמונות.
סיכה. אבל זה כאילו, את רואה שזה לא ברני, ברני. את רואה שזה לא ברבי מס פרודקשן.
כן. אז זה באמת מה שהתחיל את השיגעון לאספנות.
את ממש רואה את ההבדל.
תשלחי לי תמונות, סיכנת אותי. ברבי התמודדה לנשיאות לראשונה ב-1992.
היא הפסידה.
ומאז היו לה לפחות 7 קמפיינים. של...
היא לא... כל הכבוד לה שהיא לא מבטרת, אבל כאילו ברבי צריכה להבין שבובות לא יכולות להיות נשיאות.
את לא תגידי לה. בשנת 2020, ממש לאחרונה, היא השיקה צוות קמפיין בנוסף. אז אולי זאת הייתה הבעיה שלה, שלא היה לה צוות שיעזור לה לקדם את הקמפיין שלה.
היא הייתה עושה הכל לבד.
אי אפשר לדעת, אולי היא תחליף את ביידן יום אחד.
אני בספק.
תראי. כדי לחגוג את יום השנה ה-50 שלה ב-2009, ברבי ערכה תצוגת מסלול משלה בשבוע אופנה של מרצדס בן בניו יורק, והציגה יצירות...
אז הגרמנים השלימו עם זה שכאילו ברבי ניצחה אותם.
לגמרי. והציגה יצירות מקוריות של 50 מעצבים בולטים, שהכל סבב סביבה. צמת המעצבים האוונגרדים, פיליפ ודייוויד בלונד, מאוד מוכרים בתחומם בסגנון הגלם המוגזם שלהם. הם יצרו את ברבי היהלומים הבלונדינית, בלונדס בלונד דיימנד ברבי. ויש שראו בבובה הזאת שהייתה כולה לבושה בנצנצים וכל מיני אבני חן ופרווה בתור מלכת הדרג הראשונה בתוך הברבי.
אוקיי.
כן. כדי כאילו לעודד נערות צעירות שחלו בסרטן, מטל הוציאה חברה קרחת לברבי בשם אלה. הם יוצרו לראשונה בשנת 2012, נוצר מספר מאוד מאוד מוגבל שהופץ ישירות לבתי חולים, ובגלל ש אימא של חולת סרטן פנתה לחברה. בשנת 2014 ייצרו עוד ברביות כאלה, ושוב חילקו אותם בבתי חולים. בשנת 2014, שהיא לבושה בחליפה שחורה ולבנה שמזכירה את הבגד ים שלה משנת 59, ברבי כיכבה על השער של מהדורת בגדי הים של ספורט אילוסטרייטר. היא מאוד עסוקה. היא מאוד מאוד עסוקה. כדי להתייחס לביקורת ארוכת השנים על זה שברבי לא שיקפה במדויק את הגיוון של הנשים המודרניות, ב-2016 מטל הציגה את ליין הברביות הפשניסטות, שהם הגיעו בארבע מידות גוף, שבע גבני אור, 22 צבעי עיניים ו-24 תסרוקות. ב-2019, עם ציון יום השנה ה-60 של ברבי, מטל הוציאה מבנה גוף חדש שכלל חזה קטן יותר, מותניים פחות מוגדרים וזרועות יותר מוגדרות. וזה בעצם היה עוד תוספת לקו המאוד מורחב של מגוון צורות הגוף שברבי השיקו. ב-2018 מטל הוציאו קולקציה חדשה של נשים מעוררות השראה, שכללו שלוש נשים פורצות דרך שעשו היסטוריה, אמיליה ארהרט, פרידה קאלו וקטרין ג'ונסון. אז ארהרט הייתה האישה הראשונה שתעשה סולו מעבר לאוקיינוס האטלנטי, והאדם הראשון שאי פעם טס סולו.
ומאז נעלמו עקבותיה.
כן, והיא הייתה האדם הראשון שאי פעם טס סולו מהוואי ליבשת ארצות הברית, לבד. קאלו הייתה ציירת מעוררת השראה ופעילה בזכויות נשים. ג'ונסון זכתה במדליית החירות הנשיאותית ב-2017 על ידי הנשיא ברק אובמה. היא הייתה פיזיקאית, מדענית, חלל ומתמטיקאית במרכז לנגלי, של נאסה. מאוד. היא סיפקה את החישובים לטיסה ההיסטורית הראשונה של אלן שפרד לחלל, ואת המסלול של ג'ון גלן אל כדור הארץ, ואת מסלול הנחיתה של אפולו 11.
כל הכבוד.
אז הם גם
קיבלו. בחורה מאוד מאוד עסוקה, אנחנו בעד.
לגמרי. וכמה עובדות אחרונות על הסרט החדש של ברבי. אז בעצם לאחר שהציעו לריין גוסלינג לשחק את התפקיד של קן, הוא היה צריך שנייה לחשוב על זה, אז הוא יצא לחצר האחרית שלו כדי לשקול כזה את התפקיד, ובמקרה הוא מצא בובת קן.
יצא תוגוד.
ובמקרה הוא מצא בובת קן עם הפנים כלפי מטה בבוץ ליד לימון מאוך בחצר שלו. אמיתי לגמרי. הוא מיד שלח תמונה למפיקה של הסרט ואמר, אני יהיה הקן שלך כי צריך לספר את הסיפור שלו. כן, כן, כן. בזמן הצילומים של הסרט של פסט איקס, כאילו הסרט האחרון של מהיר ועצבני, הוא צולם ממש...
שאגב, היה סרט סמים ברמות אחרות.
לא ראיתי.
וואי, תקשיבי, כאילו, אם אנחנו כבר עושים, אני מאוד ממליצה לכולם לראות אותו. בתור סרט טרול, פרודיה, לא, אין עלילה, לא להתעמק, לא לחשוב
את המידה הקצוצמה.
אקשן טהור, שחוקים, וזה פשוט, המוח שלך עושה כל הסרט, מדהים, זה מה שצריך, נוצא לתת למוח לנוח.
מושלם.
פשוט סרט מגוחך.
מושלם. אז בזמן הצילומים של הסרט, הוא צולם ממש מעבר לסט של ברבי, אז יום בהיר אחד, ג'ון סינה נתקל במרגו רובי, ומי שמכיר, הם עבדו ביחד בעבר.
אגב, יוצא סרט לג'ון סינה ביחד עם ג'קי צ'אן.
נוטד, צריך לראות את זה. בכל מקרה. ג'ון סינה נתקל במרגו רובי ככה על האזור של הסט. מי שמכיר, הם עבדו ביחד גם בסויסייד סקוואד האחרון, ככה שהם היו כבר חברים ועבדו בעבר. אז הוא שאל אותה ככה בדרך אגב, אם יכלתם לקבל אותי לסרט, יש איזשהו תפקיד שהייתי יכול לעשות? אז מאוד מהר אחרי זה הוא קיבל ליהוק לתפקיד איש הים קן, הלא הוא קן מייד, ככה הוא נקרא. ומי שראה, שוב, לא ראיתי את הסרט, פשוט ראיתי תמונות באינטרנט של ג'ון סינה עם פאה בלונדינית ארוכה.
אז, מושלם.
כן, דני היה בטוח שזה טרול בהתחלה, ואז הוא גילה שלא, והוא ממש משתתף בסרט, אז אני מאוד מתרגשת לראות את זה. גל גדות כמעט שיחקה את ברבי לצד מרגוט רובי, אבל בגלל קונפליקט של לוח זמנים היא לא יכלה להשתתף.
ואני מאוד שמחה שהיא לא.
ריין גוסלינג הגה רעיון לתחתונים ממותה קן בהשראת קלווין קליין, שקן יוכל ללבוש בסרט. מי שרואה תמונות של ריין גוסלינג, אז יש לו את הפס של קלווין קליין שכתוב עליו קן. אז מעצב התלבושות של הסרט מיהר, בגלל שזה היה כזה די מאוחר בהפקה, מיהר להכין את אותם תחתונים בהתאמה אישית, כדי שבעצם ריין גוסלינג יוכל ללבוש אותם בסרט.
ואז אפשר למכור את זה בתור מרץ'.
לגמרי. הפקת הסרט למעשה רוקנה את ההספקה העולמית של חברת רוסקו מהצבע הוורוד. סגן הנשיא של חברת רוסקו אמר שבזמן המגפה היה מחסור בצבע הזה כבר, והפקת הסרט של ברבי פשוט גמרה את הצבע הסופית מהמגפים, את הגוון הזה.
מדהים.
בגלל שברבי הושתקה ב-59, אז הרבה מהבנייה של ארץ הברבי גם נוצרה בסגנון שנות ה-50.
יש מלא סרטונים כזה של מאחורי הקלעים, שיש את הסצנה שהם כאילו עוברים מעולם ברבי
לאמיתי
לעולם שלנו. זה לא ספוילר, זה בטריילר.
נכון.
ואת רואה שהם, אין שם CGI, שהם פשוט עשו כמו שעשו בפעם בתיאטרון וזה, עם בלוקים שזזים ודברים כאלה. אז כאילו הייתה המון השקעה בסרט.
כן, כן. גם הרבה אנשים אמרו שהם מאוד השקיעו בבניית הסט של ארץ הברבי, אז הרבה סרטים אחרים שצולמו באזור, הרבה שחקנים היו מגיעים לשם כדי לראות את התפאורה ואת הסט. ביניהם, גם החבר'ה של פסט-אקס, הרבה מהם ביקרו על הסט, פשוט כי כאילו הוא היה מאוד מאוד מושקע. אז כמו שבאמת אמרת, מי שראה את הטריילרים מכיר את הסצנה הזאת שברבי וקן נוסעים ברכב שלה במדבר וחוצים לעולם האמיתי. אז מסתבר שהקורבט הוורודה של ברבי ניתנת לנהיגה, אבל לא על ידי מי שיושב במושב הקדמי. מפעיל בעצם נהג ברכב מרחוק באמצעות אוזניות ו-VR, וככה בעצם מרגוד יכלה לשיר ולרקוד כמו שהיא רקדה במהלך הסצנה, בלי לדאוג לנהיגה של הרכב.
לנהיגה.
כן. מרגוד עירכה מסיבת פיג'מות לכל הברביות לפני תחילת הצילומים. כל השחקנים של הקנים הוזמנו לקפוץ לבקר או להתקשר, אבל הם לא הוזמנו להישאר ללילה. אז זה כזה מסיבת פיג'מות של ברביות.
כי צריך להישאר תאורות ובתוליות.
כי הם ברביות. חוץ ממיד שנכנסה להיריון, אנחנו לא יודעים עד כמה היא תאורה ובתולית. אנחנו לא יודעים מה מיד עושה.
רוח הקודש.
ומרגו דרשה קוד לבוש שבו כולם היו צריכים ללבוש ורוד פעם אחת בשבוע. כן, on Wednesdays we wear pink. ואם מישהו לא לבש את הצבע, היא הייתה מסתובבת וגובה כנס שאחר כך היה נתרם לצדקה.
אוקיי, בסדר, עדיין יהיו.
אז זה ככה העובדות המעניינות העיקריות שמצאתי. יש עוד עובדות מעניינות סביב הסרט, אבל כאילו פחות ראויות לציון לדעתי מאלה, ולא רציתי לחפור יותר מדי. אז זה ככה האוברוויו שלי לברבי, כדי להישאר רלוונטיות לתקופה, למרות שאנחנו לא מדברות פוליטיקה, אנחנו מוצאות דרכים להיות רלוונטיות בצורה אחרת.
זה מזכיר לי שיש לנו מלא אנשים בעבודה שאוהבים כל הזמן לדבר פוליטיקה, וזו השיטה שלי. כי אין לי כוח לזה בעבודה. אז הם באים ושמעת שקרה ככה וככה, ואז אני זורקת להם איזה עובדה מ, את יודעת, פופ קלצ'ר של כזה, אז הסרט הזה והזה של ברבי, או כל מיני שטויות כאלה, בקונגרס בארצות הברית מדברים על חייזרים, וככה הם למדו, ואז הם הפסיקו לדבר איתי.
כן.
אני עדיין מדברת על דברים רלוונטיים שקורים בעולם. זה שזה לא מעניין אותך, זה לא בעיה שלי.
זה הדרך. לא, אצלנו זה פחות השיח בעבודה, כי כל הזמן מתעסקים במודיעין ומידע וביטחון, אז זה כזה nobody cares, אנחנו מדברים על אירועים שקורים ברמה העולמית ויכולים להשפיע על הכוחות שלנו יותר ממה שקורה פה, אלא אם כן כזה, אני רואה שהולכת להיות הפגנה, כי בעיקר כי דני מעדכן אותי, ואני כזה באה לאורי, שומע, אני ממשיכה מהבית, אני לא רוצה להתקע בתל אביב, ביי. זה היה בגדול. ואם קורה משהו, אני סומכת על הראש מינה שלנו שיעדכן, אם אנחנו צריכים להיות מודעים לאיזה בלגן. זה כאילו, את באה בבוקר, את רואה כזה את מנהל כל המודיעין שלנו, ואת כזה, מה הולך? וכזה, you know, עוד יום. אין מה.
הרבה יותר מעניין לדבר ולרחל ברבי.
אחד משמעות. הנושאים, זה אני חושבת הנושא העיקרי שלנו. אני ממש רוצה לראות הסרט הזה, וזה יקרה מתישהו בשבועות הקרובים. שנתפנה לזה מהמעבר דירה. תענו. זהו, זה מה שהיה לי לספר על ברבי. כמו שאמרנו, נעלה תופס כזה של נעלה סטורי של שאלות, ככה שאתם מוזמנים להשאיר לנו שאלות, ויש לנו גם את התופס. ניגש לנו לקום אחרי נמר שותות החברתיות, ניגש לקבוצה, כיפי כאן ממש. וזהו, אני הולכת לסוע לאיקאה, זה החוויות שלי בחיים, אדם מוגר בעולם.
איזה מתיוק הזה, כי אתם רואים אותו.